אז אנחנו גם הפעם נדבר על על תשובת אחן, שאנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, אבל הנושא הוא, לעניות דעתי, כל כך חשוב, כל כך מרכזי, שחשבתי שזה יכול להיות טוב, מתאים לנו, שאנחנו נקדיש עוד שיעור נוסף לנושא הזה, מה קרה בדיוק שם עם אחן, ומה הוא רצה, ונפתח יותר נושא שדיברנו עליו פעם שעברה, כי הוא נושא מרכזי בהבנה של תנ"ך ובהבנה של היהדות בכלל. אז נזכיר בשני מילים בדיוק מה קורה שם. כמובן זה שיעור המשך לשיעור הקודם, זאת אומרת אפשר להבין אותו יותר טוב אם שומעים שיעור הקודם, אבל כל שיעור, מה שאנחנו מנסים לעשות, שיעור בפני עצמו. ובכן, אז מה קרה? פעם ראשונה בהיסטוריה קרה דבר כזה. אדם אחד חטא, שזה היה אחן, הוא חטא, הוא מעל בחרם, לקח דברים מיריחו בלי ש... כשיהושע אסר לקח את הדברים משם. וכתוצאה מזה מת בן אדם אחר, שזה היה מאיר בן מנשה. תנ"ך מספר שם, בספר יהושע אומר שזה יהיו 36 איש, אבל שמתם לב שם יש מילה כ-36 איש ולא 30, אין כזה דבר כ-30. יש כ-2,000, כ-20 אלף, כי יש שם 27 אלף, אז כ-20. אבל כ-36, אז חזרנו ממה זה כ, זה כוונה שזה אחת שהיה כ-36, שזה העם ה-36 ולא 35 ולא 38, ושבעה זה בגלל שזה היה רוב סנהדרין. היה אדם צדיק, גמור, מאיר בן מנשה, שהיה שקול כרוב סנהדרין, 70 איש, והוא מת, נהרג, בגלל שאחן חטא. וזה לא נשמע דבר כזה, לא היה אף פעם בהיסטוריה כזה דבר שאחת חטא ובגלל שהוא חטא מישהו אחר מת, איך זה יכול להיות? אז התשובה שדיברנו על זה בפעם שעברה, אמרנו שאנחנו הופכים בארץ ישראל, הופכים לכלל. זה שהבנים לא ימותו בגלל אבנות של אבותם, זה נאמר בחוץ לארץ, זה נאמר במדבר. אבל בארץ ישראל יש קשר ישיר בין מעשה אדם אחת למעשה אדם אחר. יכול להיות שאחת סובל בגלל ששני עושה משהו לא בסדר. ועל זה אומר אדמור מרוגוצ'וב, אצלכם במקור מספר אחת, הוא אומר את זה ככה. אך נראה דמידה זו, דהיינו, שאחד ערב על השני, נוהגת רק אחר שעברו ישראל את הירדן ונעשו ערבים זה לזה ונחשבים כולם כאיש אחד וכל אחד ואחד הוא כאיבר מאדם שלם. וכמו שאם יכאב לאדם איבר אחד מגיע כאב לכלל האדם, כן הוא אדם פרטי מישראל לעומת הכלל כולו. אבל קודם שעברו ישראל את הירדן, אין לנו שתהיה נוהגת מידה זו. יש כאן דפי מקורות, מי שרוצה אפשר עוד לקחת. כן, זאת אומרת, מרגע שעוברים את הירדן, כולם הופכים להיות דבר אחד. מה הפירוש דבר אחד? זה אומר שאתה שומר שבת, אתה שומר כשרות, אתה מדגדק, מדייק במצוות, ויכול להיות שאתה תגיע לעולם של האמת, ובעולם הבא יגידו לך למה אכלת חזיר. אני, מה פתאום, בחיים לא אכלתי, נקפדתי כל החיים שלי. אתה אכלת. איך זה יכול שתאכלת? כי הנה שם אחת בקיבוץ מזרה, הוא אכל חזיר. יש כזה דבר. אנחנו חושבים שכל אחת אחראי על עצמו. אנחנו מרגישים אשליה. זאת ש... שאני נותן דין חשבון על עצמי. אני, והוא, כל אחד אחראי על שלו. לכל אחד גורל שלו, משפט שלו, דין שלו, כל אחד יקבל מה שמגיע לו. וכל הסיפורים הללו על בית מלון, חמישה כוכבים, אתה הכל מה שאתה עושה, אתה עוגר לעצמך שם לעולם הבא, לגן עדן, כל הסיפורים הללו הם דברים קטנים ושפילים, כמו שאומר רב קוק. לא זאת הכוונה, לא זה מה שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו אחראים זה על זה, וערבים זה על זה, ואנחנו רוצים שאנחנו, שיהיה לנו גורל משותף. וכי אנחנו אכן דבר אחד, ויתכן מאוד שאדם אחת עושה עבירה, והשני נענש. וגם שכר בעולם הבא, אותו דבר. הכל הולך לפי כלל. יש דבר כזה שיש לך מעין חלק שלך, אבל זה לא עיקר החשבון. עיקר החשבון הוא כללי, לאומי, ואתה אחראי לכל. אומר על זה, דיברנו על זה בפעם שעברה, אבל כדאי לראות זה עוד פעם, אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, אצלכם מקור אחד א', אומר את זה בפירוש, ועיקר לאהוב איש את רעהו ובכל דבר, ובעוונותינו, בעוונות הרבים על ידי שנאת באים כמה עוונות, כי אין מוכיח לרעהו, ויתן שמחה בליבו, בראותו חברו עובר עבירה, שמח בחלקו. אתה רואה שהוא שם נכשל ולא מקפיד על איזושהי מצווה, והוא לא כל כך צנוע, הוא עושה כך וככה, אז אתה שמח לא זה שהוא עשה עבירה. אתה מבין שזה לא בסדר לשמוח על מישהו עשה עבירה. אבל אתה שמח שאתה לא עשית את העבירה הזאת. שאתה אכלת אוכל כשר, אתה הקפדת, אתה היית בסדר. הוא לא בסדר, אבל אתה כן בסדר, ואתה שמח בזה. לא יודע אם אתם מכירים תחושה כזאת, אבל אני מכיר. יש הרגשה שאתה טוב, אתה בסדר. אז אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, שזה שטות, זה טיפשות, פשוט טיפשות. הוא אומר ככה. כן? אז עוד פעם, בוא נקרא את זה. ויתן שמחה, אנחנו במקור אחד א', סוף שורה ראשונה. ויתן שמחה בליבו, בראותו, חברו, עובר עבירה, שמח בחלקו, כי הוא אינו עובר. ובזה יש שטות גדולה, משני טעמים. אחת, כאשר אמרתי פעם בפעם, כי כל ישראל איש אחד וגוף אחד, ועל כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? על כן, מה יועיל אם אני אין מגלח זקני בתער, וחברי מגלח? הרי אני חצי מגולח, וחצי אינו מגולח. וכן הכל, ככה זה כל דבר אחר. זאת אומרת, אם יש חמש לאווים, מישהו שמגלח זקנו בתער, שזה דבר יותר גרוע ממישהו שאוכל חזיר למשל, זה מישהו שמתגלח עם סכין גילוח, שזה איסור חמור מאוד, אז אותו צדיק גדול שהוא הקפיד כל החיים לגדל זקן, הוא, יש לו חצי זקן מגולח בתער. 2.5 לאווים הוא בטוח עושה. למה? כי יש לו שכן שככה מתגלח. ואז מתעוררת שאלה, האם זה צודק? זה לא יפה, זה לא פייר. אני עובד כאן קשה, מזיע וזה, ופתאום אני עכשיו אהיה מה זה? זה לא, זה, זה לא הוגן. וכאן עיקר הבעיה. הבעיה, מה אנחנו חושבים, או מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מילה אני. באופן פשוט, כל אדם נורמלי אומר אני, זה זה, זה זה, זה אני, הנה אני, אני. יש שתי אפשרויות להבין מילה מה זה אני. אפשרות אחת, להבין אני בתור אינדיבידואל, זאת אומרת, אני אישיות אוטונומית, וזאת הסתכלות של גויים. תפיסת עולם הלא יהודית מתייחסת לכל אדם כדבר בפני עצמו, אינדיבידואל, כמו שפעם דיברנו, הסברתי לכם פעם מה זה אינדיבידואל, שהוא לא מתחלק. דבר, אני דבר בפני עצמי. ואפשרות אחרת לראות מי זה אני, להסתכל על עצמך בתור ביטוי של כלל. אני פרט של כנסת ישראל. אני אנסה להסביר מה פירוש הדבר שאני פרט של כנסת ישראל. למשל, תארו לעצמכם שיש מישהו שהוא טבח. והוא גם סטודנט. הוא גם בעל של אשתו. הוא גם תלמיד חכם. והוא גם אבא ליהודים שלו. והוא גם חבר הסתדרות. והוא גם מתנדב במדע. והוא גם חייל מילואימניק. כל זה יכול להיות אותו אחד. יש לו המון 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 גוונים. כל אחד מאיתנו יש הרבה 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 גוונים של אישיות שלנו. עכשיו, תארו לעצמכם שכל הגוונים של האישיות הזאת היו מקבלים עצמאות והיו מופיעים בעולם כדבר בפני עצמו. אני מתאר לעצמי שנגיד, שכל אחד מאיתנו, אם לחלק למשמעויות כאלה של עצמנו, החדר הזה היה מלא באנשים. כל אחד מאיתנו. עכשיו, מה שעכשיו תיארתי לעצמכם, תיארתי לכם באופן דמיוני כזה, של מדע בדיוני, שאם זה היה קורה, זה דבר שבאמת קרה. הוא התרחש במציאות. וזה קרה לאדם הראשון. אדם הראשון, לפי חז"ל, כך אומר רמח"ל, יש הרבה מקורות אומרים את זה, אדם הראשון כלל כל הנשמות של כל מין אנושי. והם, אחרי החטא, התפצלו ממנו, והוא התחיל להתחלק. איש ואישה, זכר ונקבה, כן? זאת אומרת שגויים ויהודים, ועוד ועוד, כל החלוקה הזאת לאישיות, ואנחנו בעצם, כולנו כאן, ביטויים של אותו אחד. אנחנו נולדים, וכל פעם מישהו הוא מגלה פן מסוים באישיות הזאת, שנקראת אדם. רק במקום הפונקציות שאמרנו קודם, טבח, מילואימניק, חובש, סטודנט, זה פונקציות מסוימות. רק במקום פונקציות הללו, הופיעו כאן אישויות. וכל אישיות מאיתנו זה גוון של אותו אחד. רק אז במקום טבח וכל זה, אפשר להגיד משה, שמעון, ציפי, דבורה. אתם יודעים, זה גוונים. אנחנו כולנו כאן גוונים של אותו אחד. ואת אותו אחד כולל בתוכו אברהם, יצחק ויעקב, משה, דוד, אגרא, רמב״ם, רב קוק. אתם יודעים, יש ישות אחת שהיא מתגלית בכל מיני צורות, ואנחנו הגוונים, גילויים של הישות הזאת. מה שאני עכשיו אומר לכם זה דברים שמאוד מאוד קשה להבין אותם. אנחנו יכולים תיאורטית, טכנית, להבין, אינפורמטיבית, אנחנו יכולים להבין ואפילו אפשר לשחזר ולהגיד כל מה שאמרתי עכשיו, זה פשוט, זה לא בעיה. קושי להבין הוא לא קושי אינטלקטואלי, אלא זה קושי אונתולוגי, הווייתי. זה מאוד קשה ככה לחיות. אבל מעניין שפסיכולוגיה המודרנית ופילוסופיה מגיעים לרעיון הזה ומדברים היום על זה הרבה. והיום בשיח המדעי של פילוסופיה ופסיכולוגיה מדברים על התופעה הזאת, על הרעיון הזה, שהם קוראים לרעיון הזה טרנספרסונליות. טרנספרסונליות פירושו של דבר שפסיכולוגיה הפרוידיאנית הייתה פסיכולוגיה של אישיות. הכל מרוכז על האדם, אתה, דבר בפני עצמך, אתה. אני מנסה להבין אותך עד הסוף, התת מודע שלך, כל העולם הפנימי, כל הרעיונות, הכל, אני מנסה להבין אותך כפי שאתה. זה הפסיכולוגיה המרוכזת באישיות מסוימת. כבר תלמידו של פרויד, אדלר, כבר הבין שזה לא מספיק, שזה לא ניתן ככה להבין נכון את האדם. ואז אדלר מדבר על האדם בתוך חברה, אדם שמחפש מקום בתוך משפחה, בתוך קהילה, בתוך חברה גדולה יותר. אי אפשר להתייחס לבן אדם רק כפי שהוא. אותו דבר גם דרך אגב קורה בפילוסופיה. פילוסופיה אקזיסטנציאלית, כולה מרוכזת עליך, אתה אדם. אבל כשהם התחילו, זאת אומרת, אדלר התחיל לצאת החוצה ולהסתכל על האדם במרחב, במכלול, שהוא שייך, אי אפשר לדון אותו בלבד, אלא הוא חלק ממכלול שלם, וצריך לדעת איזה מקום הוא במשפחה, מי האחים שלו, מה הייתה הסביבה שהוא גדל בה, איך הוא משתלב בתוך חברה, כל זה דברים מאוד מאוד משמעותיים, זה לא אתה לבד. והיום הם מגיעים למסקנה עוד יותר גדולה, שלא רק את החלק של חברה, אלא צריך להתייחס לאנושות, ומתוכו אליך באופן פרטי, ואז אתה כביטוי של כלל. זאת אומרת, יחס אליך באופן טרנספרסונלי, שאנחנו מפשיטים את האישיות שלך, ומסתכלים כביטוי של כלל. זה מהפך מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים כמה שיותר ויותר מתקרבים לזמנים של משיח, של תיקון עולם, של גאולה, אז כמה שגאולה יותר מתקדמת, ככה מדע ופילוסופיה, פסיכולוגיה, מגיעים להמון המון דברים עמוקים ומעניינים כשהם מתקרבים לאמת. אז כאן זה הרעיון. רעיון מי אתה. אם אתה חושב על עצמך בתור אני, אתה אוטומטי טועה. ולמה אנחנו לא מרגישים את זה? למה אנחנו חשים את עצמנו כאני, כדבר בפני עצמי, ולא חלק מהכלל? למה אנחנו לא חווים את הטרנספרסונליות שלנו, את השייכות שלנו לכלל, אלא אני, התפיסה הרגילה של רוב אנשים נורמליים זה שאני נמצא פה, אני קיים כאן, ואני אוהב עם ישראל. זאת אומרת, זה התפיסה של כל אדם או רוב אנשים נורמליים. אני אוהב עם ישראל. אז מי העיקר כאן? אני. רק שנייה. אני שאוהב את העם. אני מרכז. למה אנחנו לא חושבים אחרת? שזה, שהמציאות היא בדיוק הפוכה. אני זה כלל שמתגלה באישיות הזאת, בפן, בזווית, כמו שאמרנו, טבח, סטודנט, ככה זה, אני אחד הגוונים של הכלל הזה. למה אנחנו לא מרגישים הפוך? שאני איזה כלל שמופיע בפרט. הדבר הזה נובע ממה ש... אפשר להגיד את זה ככה, מגירוש מגן עדן. אם אתם זוכרים, כשאדם הראשון חטא, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ואת אשתו מגן עדן, ושם שם להט אחרת, קרובים, שהם שומרים דרך עץ החיים, ולהט החרב המתהפכת בידם. הביטוי הזה, להט החרב המתהפכת, הוא לא כל כך מובן. מה זה להט הזה? עכשיו, אני מנסה להסביר את זה לעצמי בצורה כזאת. אפשר להוציא בן אדם מהחדר על ידי זה שמבקשים ממנו, תצא בבקשה החוצה, ואז הוא בחוץ. וככה גם אפשר להגיד שאדם יצא מגן עדן, הוציא אותו החוצה, ואפשר אחרת להוציא אותו החוצה, זה לגרום לו תפיסה מצומצמת, מוקטנת. ואז הוא גם יהיה בחוץ. למשל, אם אני עכשיו רוצה שילד לא יבין מה אני אומר לך, אני לא חייב להגיד לו תצא החוצה, אני יכול להתחיל לדבר אותו בשפה אחרת, שהילד לא מבין. ואז במהות ילד יהיה בחוץ. למרות שהוא יושב כאן. אני חושב שזה מה שקרה לאדם הראשון כשהוא יצא החוצה. הוא לא יצא לשום החוצה, כי אין חוצה, אין דבר כזה, חוצה. הכל אור השם, הכל מלא ארץ כבודו, לית מקום פנוי מיני, זאת אומרת, הכל מלא הופעה אלוקית, איזה החוצה שם. אלא הכוונה שאדם התחיל לקלוט את עצמו כדבר פרטי, מצומצם. זאת אומרת, נוצרה אשליה שאני, אני. אם קודם הייתי חושב על עצמי שאני מה שאני, פתאום אני זיהיתי את עצמי עם אחת הפונקציות שלי, אני טבח. וזה קורה לנו בחיים הרגילים שלנו, זה קורה שפתאום אני חושב שאני ספורטאי, כן? ואז כוליותי מתרכז מאוד מאוד על התחום הזה, ואני מתאמן, אבל אתה באותו זמן גם בן של אמא שלך. נכון, אני לא חושב על זה ברגע הזה. אתם יודעים, כאילו אני עוזב כל הפונקציות שלי, ואני מתרכז רק על זה שאני עכשיו יושב פה ברגע הזה, ואני מדבר איתכם. אני עכשיו לומד איתכם את פרשת, פרשה בספר יהושע. זה מה שאני כעת. אבל באותו זמן יש לי המון 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 גוונים אחרים. אני לא זוכר אותם, לא חושב עליהם. אני כאן, כוליותי. זאת אומרת, אני הצטמצמתי לפונקציה שמדבר איתכם כעת. וזה נקרא להט. למה זה להט? כי רש"י מסביר שמילה להט זה קשור, יש איזו קונוטציה של אשליה. כמו שאנחנו זוכרים, החרטומים עשו את בלהטותיהם, עשו ממקלות תנינים, נחשים, כמו שמשה עשה, גם חרטומים במצרים ידעו לעשות את זה בלהטותיהם. להט זה אשליה, זאת אומרת, כמו שאתה לוקח חרב, ואתה מתחיל לסובב אותו מהר, 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 כמו פרופלר כזה, אז נוצרת אשליה של צלחת, כאילו איזה עיגול כזה, באמת זה רק חרב, זה אשליה, להט, החרב המתהפכת. החרב המתהפכת זה התפיסת עולם המצומצמת שלנו, שאנחנו מזהים את עצמנו עם האני הזה, עם הפונקציה שהיא ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. זה אני. אבל באמת, אני זה כלל ישראל. אני זה, זה הנשמה הגבוהה, הגדולה הזאת, שהיא מתגלית בתור טבח, או בתור לומד תורה ברגע הזה. זה רק גילוי. אני באמת משהו אחר לגמרי, אחר מאוד ממה שאני כעת. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את האשליה הזאת? למה הוא נתן לנו תחושה שאני זה אני, ולא מה שאני באמת, שאני זה כנסת ישראל? הוא עשה את זה כדי שאנחנו, זאת אומרת, כל גוון בפני עצמו, יש לו תפקיד, יש לו משימה לעשות תיקון של האני הכללי שלי. תפקוד הזה הוא חייב לעשות באישיות שלנו. זה כל מיני מידות רעות שיש לנו, אנחנו רוצים לתקן אותן, אנחנו לא תמיד מסתדרים עם שכן שלנו, יש לי מתח עם אחי, או אני רוצה עכשיו לפתור בעיה שלי עם הילד, וכל מיני דברים כאלה, זה המשימה שאנחנו עושים פה, באופן פרטי בבית, או באופן לאומי, כמדינה, כמה שאנחנו עושים באופן לאומי, או בתור ברובד רוחני, שאני רוצה לקיים מצוות, וכל מה שאנחנו עושים, זה בעצם אותה משימה שאני קיבלתי על עצמי, שהיא נקראת ראובן. זאת משימה. שאני צריך לעשות אותה. עכשיו, אם אני אזכור כל הזמן שאני כלל, שאני כנסת ישראל, אני לא אעשה את המשימה שלי. לכן קדוש ברוך הוא נתן לנו תחושה של אגואיזם. נתן לנו עזרה הגדולה הזאת, שנקראת אגואיזם. מה זה אגואיזם? זה הרגשה שאני, אני. ואני יותר קרוב לעצמי מאשר למישהו אחר. אני יותר אוהב ילדיי מאשר ילדי שכנים שלי. הרי אם זה נכון שאנחנו כולנו נשמה אחת, אז למה שאני אעדיף לתת אוכל או זמן או לקחת לטיול ילדים שלי ולא את כל ילדי אני רוצה להגיד שכונה, אבל שכונה אי אפשר להגיד, אז אני אגיד בניין, בשכונה כזאת שלא, אי אפשר לקחת אותם. למה אני מרוכז בעיקר ומאוד חשוב לי אני לעצמי? זה סייעתא דשמיא, שקדוש ברוך הוא נתן לי את האגואיזם, להתרכז על התפקיד, שאני אוכל להיות בו, להצליח בו במלואו. שאם לא כך, אז אני לא אעשה את התפקיד שלי. הכסף שיש לי, אני אחלק לכולם. ואם הבן שלי יבקש ממני, תן לי אולי 2 שקל, לכולם תן שקל. תן לי 2. אני אגיד, לא. למה לך אני אתן יותר מאשר למישהו אחר? כל ילדים הם טובים. כולם, בניי. אבל אני אוהב כולם, מה זה משנה שאתה גנטית יוצא ממני? הרי אני לא מה שיושב פה, אני אינסוף, אני כנסת ישראל. אז מה לי, אתה או אני או מישהו אחר, כולם אותו דבר? אז כדי שזה לא יקרה, שאני לא... אז יש לי תחושה הזאת של האני, האשליה, אגואיסטית. היא לא רעה. היא לצורך, זה, קדוש ברוך הוא לא שם לנו כל מיני מכשולים כדי שאנחנו נתגבר על זה. כל הכוחות שיש לנו, כעס וקנאה וגאווה, וכן, כמו שהרב קוק מסביר את זה בעינייה, הוא אומר שכל זה לצורך, זה עזרה, זה כלים שהשם נותן לנו את הכוחות הרעים כביכול, כדי שאנחנו ננצל אותם בכיוון הנכון. גם אגואיזם הוא חלק מאותו דבר חיובי שיש לנו, שאנחנו רוצים לנצל אותו לכיוון הנכון. משל, למה דבר דומה? לשני קצינים, שהם היו לשעבר שני בחורי ישיבה, חברים, שלמדו ביחד אותה ישיבה, התגייסו לצהל, עשו קורס קצינים, ועכשיו כל אחד נהיה מפקד של מוצב, מוצב מסוים. והנה קצין אחד, חבר, מגיע לחבר שלו, והוא מבקש ממנו, תן לי כמה חביות של סולר, כי נגמר לי ואני צריך למלות שם נגמשים. אז דרך אגב, זה סיפור אמיתי, סיפור שקרה במציאות. והחבר אומר לו, לא, אני לא אתן לך. למה? אומר, כי עליי להיות מוכן למלחמה כל רגע. ואני צריך שיהיה לי מספיק דלק ומספיק נשק והכל כדי לעשות מלחמה. לכן אני לא יכול לתת. הוא אומר, לא, מה אתה מדבר? מה, זה שלך? סולר זה שלך? זה של צהל. אומר, נכון, אבל אני קיבלתי את המוצב הזה, אני אחראי עליו, ולכן אני אעשה הכל מקסימום טוב שאפשר בו. אז חבר אומר, לא, אבל אתה מעוניין שכל המוצבים בצבא יהיו טובים, שלכולם יהיה טוב, לא רק אתה תצליח. אם אני, זה נכון, אני צריך לחשוב על כל צבא, אבל אז תפקיד שלי רמטכ"ל. רמטכ"ל חושב על צה"ל. אני אסור לי לחשוב על צה"ל. אני מופקד כאן, ובמשפחה שלי, כן, עכשיו אני חוזר לדוגמה שלנו, במשפחה שלי אני מופקד להביא אוכל ולהביא וטיולים וללמוד וכל כל מיני דברים, מה שאני נותן לילדיי ולא לעם ישראל. כי אם אני אתן זה לכל עם ישראל, אף אחד לא יקבל כלום, או כל אחד יקבל שקל. כל המוצבים יהיו נכשלים. עכשיו, האם יש ערך למוצב אחד שהוא יהיה לתפארת וכל השאר יהיה כושל? לא. כי אם כולם מפסידים, אז גם זה שלך הוא הכי חזק ואי אפשר להתקרב למוצב שלך ואתה הכי זה, זה שום דבר, זה חסר משמעות. ודאי שאנחנו חלק ממערכה אחת, אבל כל אחד מופקד על תפקיד שלו ויעשה אותו במקסימום טוב שהוא יכול. יש לו עודף דלק, ודאי, אפשר לחלק לכולם ולתת את זה לכל השכנים. אבל אם יש לו משהו שהוא צריך ואין עודף, אז לא נותן לאף אחד. ומי המוצב הזה? זה אני. זאת אומרת, אני האישיות שלי. כדי שאני אתרכז בי, אז קדוש ברוך הוא נתן לנו להט החרב המתהפכת, שהיא שומרת דרך עץ הגן, עץ החיים, כיוון שאני אחרת לא אעשה את התפקיד שלי, אני אדאג על כולם, ולא יעבוד על מידות שלי, ולא יקפיד על מצוות שלי. אבל למה אני מתקן את המידות שלי? כי אני חלק של צהל. לכן אני צריך להיות מתוקן טיפ-טופ. לא כדי שאני אקבל גן עדן שם, שיהיה לי טוב. כי מה, לך, אתה תקבל דרגות, אתה תקבל מדליה, שמוצב שלך היה הכי מסודר, הכי טוב. כל הצבא, אתה תפסיד גם אם אתה תהיה הכי טוב. תבינים, זאת אומרת, העבודה שלנו זה על כלל. לכן אין לנו בחיים שלנו שום עניין פרטי. אין לנו פרטיות כלשמה, כמו שדיברנו על זה בשיעור שעבר. אין ילדים פרטיים שלי, כסף שלי פרטי, אהבה פרטית במשפחה שלי, ילדים פרטיים שלי. לא, אין לנו. ילדיים ילדים של עם ישראל, והכסף זה של עם ישראל, והמידות שלי זה של עם ישראל, והאהבה שלי זה עם ישראל. רק מה? אני עכשיו מופקד על הפרויקט הזה וינסה לעשות אותו הטוב ביותר. זאת אומרת, לסיכום, וזה מה שעכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה הדבר העיקרי שבעצם אני חושב שזה רעיון שנמצא בפרק השישי של ספר יהושע. הרעיון המרכזי זה שמה שאנחנו משתדלים להגיע, מה שאנחנו שואפים, לקלוט שאני לא תא כמו DNA, כן? כמו תא של גוף גדול שנקרא עם ישראל. אני לא תא של כלל ישראל. אני כלל ישראל. אדם צריך לחשוב ולזהות עצמו עם גוף הזה, עם האדם הזה. זה מה שאני באמת. אז מי יושב כאן פה על הכיסא הזה? תא. יושב כאן טבח. אחד הגילויים, אחד הביטויים. אני אמיתי? זה כנסת ישראל. זה מה שאני באמת. שמופיע עכשיו, ברגע הזה, בתור תא שנקראת ראובן פיירמן. זה אחד ההופעות. ביטוי, אני באמת? זה האדם. מה שאנחנו מרגישים, וכל אדם נורמלי מרגיש את עצמו שהוא, זאת אשליה. אשליה אגואיסטית. לצורך עשיית תפקיד. אבל זה לא אנחנו. כל אחד מאיתנו, זה לא אנחנו. אנחנו באמת, זה הכלל. ואני חושב שזאת המטרה, לצורך זה אנשי כנסת הגדולה פסקו שאנחנו נגיע לתפילה במניין. בתפילה במניין אנחנו לומדים להיות מניין. יצר הלהט החרב המתהפכת, האגואיזם שלנו, אומר אני עכשיו מתפלל, ושם ברקע מישהו אומר קדיש, אז אני שם אצבע כזה, מחכה עד שהוא יגמור, כי אני באמצע התפילה פה בעצם, נכון? אז אני אומר, אמן, 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 תגמור פה, ונמשיך. ואני ככה, וזהו, קדוש ברוך הוא, וזה, זה, ואני מתפלל. כי שם מישהו אומר קדיש, לא צריך להגיד לו אמן, נכון? או קדושה, או משהו כזה, כאילו צריך לשתוק פה עכשיו, אם אני באמצע 18, ואומרים כולם קדושה, אז אני מחכה עד שהם יגמרו, ואני ממשיך את את הקרבה שלי, את הקשר שלי לריבונו של עולם. זה פשוט בדיחה, זה הכל הפוך. עיקר התפילה זה הקדיש הזה שהוא אומר. עיקר התפילה זה הקדושה. עיקר התפילה זה כשאנחנו הופכים כולם שם במניין הזה לישות אחת שהיא נקראת הכלל הזה שמתגלה בעשרה היהודים שם שעומדים מתפללים. התפילה שלי הפרטית זה ביטוי שלו. אנחנו בתפילה, עיקר המהות התפילה, זה לא לשכנע את קדוש ברוך הוא שהוא ישלח גשם. כי גם שמנים באפריקה משכנעים הרבה פעמים שירד גשם. עיקר התפילה זה לחשוב על עצמנו בתור אנחנו ולא אני. ולכן אנחנו אומרים, סלח לנו, רפאנו, תחזנו בשובך לציון. אנחנו הופכים למי שאנחנו באמת. זה המטרה של תפילה, להפוך למה שאתה באמת. ומי אתה באמת? אתה כנסת ישראל, שמתגלה בתא הזה, שהוא דודו. וככה גם כל הברכות ומצוות, הכל מכוון לזה, לחיות את הכלליות שלנו, שמופיע אחר כך בתפקיד מסוים שאני עכשיו אחראי עליו, ואני לכן קונה אותו לעצמי ולא לך, כי אני מפקד של מוצב הזה. עכשיו, מי לא הסכים עם כל הגישה הזאת? אחן. אחן חלק. אחן חשש ממחיקת הפרט. אחן חשש מקומוניזם. אתם יודעים, בקומוניסטים זה כאילו כולם אותו דבר, כולם מתלבשים אותו שם בזמן של סטלין שם, כל הזה היו הולכים כולם אותם הבגדים. הרבה היו כמו אופנה כזאת, ללכת עם שפם, כן, כמו לסטלין. היו כולם אותו דבר. זאת אומרת, יש טשטוש הפרטיות, טשטוש הזהות הפרטי שלך. ומזה חשש אחן. האם החשש הזה הוא חשש אמיתי? ודאי. לטעות הזאת, לפי רב קוק, הגיעה מלאכת שלמה המלך. שלמה בנה ממלכת לתפארת, השיא של, של כל הזמנים. אנחנו צריכים למצוא זמן שבו היינו בשיא הכי גבוה, זה היה זמן של שלמה. אבל לפי הרב, בספר אורות, במהלך הידיעות לישראל, הוא אומר שם שזאת הייתה טעות, זה היה חיסרון בזמן של שלמה המלך. חיסרון שהיה דגש מאוד גדול על כלל ומחיקת הפרט. פרט לא חשוב. ולפי אחן, לאדם יש ערך עצמי. הוא לא קשור לכלל, הוא עצמו. עכשיו, כשאתה בפני עצמך, אז אתה גם בונה ביחד כלל, עם ישראל, תפקוד לאומי, כל מה שאתה רוצה. אבל אתה, אתה, יש לך ערך בפני עצמך. כמו שאמרנו את זה בשיעור שעבר, כן? יש בדידות אקזיסטנציאלית. אדם הוא דבר בפני עצמו. מה שיהושע הסביר לאחן זה שבהסתכלות האמיתית, היהודית הזאת, שאנחנו כנסת ישראל, אין מחיקת הפרט, אלא ההפך, יש עצמת הפרט. זה הופכים את הפרט לכלל גדול. פרט מתעצם, הוא לא מתבטל בהסתכלות הזאת. פרט מקבל שלימות. כמו שספר תורה כולו, אין לו ערך אם אות אחד של הספר יהיה מחוק. אפילו לא מספיק כתוב בצורה לפי הלכה. אין לכל ספר תורה ערך. אדם פרטי בעם ישראל יש לו ערך יותר גדול מאשר כל עם ישראל ביחד. לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל ככה זה קורה. לכל גוון שלנו יש ערך יותר גדול מאשר כל האישיות שלנו. זאת אומרת, טבח שבי או סטודנט שבי, יש בו משהו כזה שאין בכל שאר הגילויים שלי, כל השאר התפקידים או גוונים שלי. יש משהו מיוחד שאני כולי ביחד, בלי תפקיד של, נגיד, סטודנט, או בלי תפקיד של בן, אבא, בלי היכולת הזאת להיות, אז אני חסר. אין מישהו אחר שממלא את הדבר, את הפונקציה הזאת. ולכן כל יהודי יש לו ערך יותר גדול מאשר ערך שיש לרב גדול, רב הראשי, או יותר ממה שיש לאגרא, יותר ממה שיש לרמב״ם, יותר ממה שיש לרבי עקיבא, או יותר ממה שהיה אצל משה רבנו. כל יהודי יש בו פן, משהו כזה שלא היה אצל משה רבנו. והוא יותר עליון ממשה רבנו. כי אם משה היה כולל אותך, לא היית נולד. יש בך משהו שלא היה במשה. ולכן באת. לכן לך יש נקודה הזאת יותר עליונה מכולם ביחד. בתור כלל, בתור ביטוי של כלל, אבל ביטוי שלך נורא חשוב. לכן אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור שלוש, בערפלי תואר, אומר הרב, יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בהכלל כולו, על ידי הערך הקיבוצי שלו. אתם רואים את זה? אחן לא ראה את זה. הוא לא הכיר את, את התפיסה הזאת. והצד העליון הזה, האישי, הוא מאיר, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישיות, לפי ריבועים של אישיים גדולי ערך, כלל כולו, הכלל מתעלה מאוד מאוד, וערכו הכללי. והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים אל הגודל האישי היותר שלם. אז זה בעצם ערך של אדם. ולכן לפי ההלכה, אם באים עכשיו בא אויב ואומר לומר לקבוצה של יהודים, תנו לנו אחד מכם ואנחנו נהרוג אותו, ואם לא נהרוג את כולם, אז כולם צריכים למות, ולא מוסרים אחד מישראל. תסתכלו, אומר על זה ספר החינוך, מקור 3א. ועוד אמרו, כן, זה ספר להלכה, ועוד אמרו, זיכרונם לברכה, שזה גמרא בירושלמי, שאפילו היו כמה אלפים ישראלים, ואמרו להם אנשים, תנו לנו אחד מכם, ואם לאו, נהרוג כולכם. יהרגו כולם, ואל ימסרו נפש אחד מישראל. אז איפה כאן מחיקת הפרט? אתם מבינים, זה לא מוחק שום פרט, אלא להפך. זה אומר, אתה לא פרט. אתה כל אינסוף, אתה כנסת ישראל, ולכן הביטוי שלך הוא כל כך יקר לנו. אות שבתורה זה לא אות, זה כל התורה כולה שמתבטאת באות הזאת. ולכן בלי אות הזאת אין כל התורה כולה. זה מאוד קשה להפנים את הדבר הזה. בגלל שאנחנו כולנו במהותנו נגועים באגואיזם הזה של להט החרב המתהפכת. אנחנו כולנו, יש לנו יצר של אחן, ולכן הספר הזה הוא אקטואלי. הוא לא נכתב לזמנים ההם, איך שיהושע היה כובש את עיר אי. אלא זה מסופר עלינו, מי אנחנו. מה קורה לנו בנפש. ולכן זה דבר כל כך חשוב לדעת להתפטר מהתפיסה הפרגמנטלית הזאת, או קטעית הזאת, מצומצמת הזאת, שאתה חושב על עצמך שאתה אתה. הרב קוק משתמש במילה מאוד חריפה לעניין הזה. הוא אומר, צריך להיחלץ מהתפיסה הזאת. אתם יודעים מה זה להיחלץ? זה כמו שיש בצהל יחידת החילוץ. מה זה יחידת החילוץ? זה שיורים עליהם, והם מתחת האש, מתחת, והחייל זה כבר מישהו שם פצוע, מישהו נמצא בתוך שטח האויב, וכבר תפסו אותו, ולא, יש יחידה שהיא הולכת, והיא מחלצת אותו משם, לא מוציאה אותו משם, מחלצת אותו משם. זה חילוץ. תסתכלו איך הרב קוק אומר את זה, שצריך להיחלץ מהתפיסה הפרגמנטלית, הפשטנית, המצומצמת הזאת של האגואיזם פרטי שלנו. תסתכלו, שנייה, תסתכלו את זה במקור 4. הרב באורות הקודש אומר ככה, אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. ואין קץ לייסורים גשמיים והרוחניים המסובבים אותו מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכללות היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. אנחנו ודאי בעד הפרטיות בתור ביטוי של כלל. עכשיו, כמובן שאנחנו מכירים את הסיפור הזה גם בשיעור הקודם שדיברנו עליו, שיהושע הצליח לשכנע את אחן, ואחן הודה לו, והוא חזר בתשובה. וכיוון שהוא חזר בתשובה, אז הוא אכן, חז"ל אומרים עליו, שהוא קיבל חלק לעולם הבא. הוא ישר נכנס לגן עדן. כי הוא ידע שעכשיו הוא מקריב את הצד הפרטי שלו. הורגים אותו בבית דין, זה נכון. כי הוא מוסר את הצד הפרטי שלו. והוא עצמו חי את הכלל כולו. אני יודע אם אני פעם אמרתי לכם את זה, אבל יש אנשים שככה חיים. חלק מהם אני מכיר אפילו. כך הם חיים. הם רואים את עצמם כביטוי של כלל. סיפרתי לכם, אבל יש כזה סיפור על רב צביודה, שפעם רופא בא, כאב לו הרגל, וכאבה לו הרגל, אז הביאו רופא מומחה אליו הביתה, ואז רופא שאל אותו, על מה אתה מתלונן? אז רב צביודה אומר שהוא לא מתלונן. הוא אומר, מה כואב לך? הוא אומר, כואב לי פילוג בעם. אמרו, לא, אבל מה צריך לרפות? לרפות, יש לי פה בעיה ברגל, כן, זה קצת. אז, אבל אם שואלים מה כואב לך, אז זה באמת מה שכואב לו. ולסיום, אני רוצה להקריא לכם איך רב קוק עצמו, איך הוא היה מסתכל על הדבר הזה. תראו את הביטוי שאומר את זה במקור 7. שימו עליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כללכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי, בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. אני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבת אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות, שבכל התהלוכות חיי, הכל אוצרות הן באהבות, באהבתכם, באהבת כללותכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאיר לי את אור החיים. ובהמשך, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל תקראו את ההמשך, כמה שזה הדבר הזה תמצית של כל מה שדיברנו. ויש כאן, טוב, יש פה כמה שאלות, אבל אנחנו כבר לא מספיקים לענות. אומרים פה, כולם טרנספרסונליות, אז מי אני? כבר הסברתי, הנה, דוד שאל את השאלה הזאת. למה הרב, אם יחדו להם אותם הגויים, כן, מוסרים אותם? כן. כי ממילא מגיע, זה גם שואל דוד, יש באמת בהמשך שהרמב"ם אומר ככה, וגם ספר החינוך אומר שאם גויים אומרים מישהו ספציפי שצריכים להרוג אותו, אז כן מוסרים אותו. למה? כי ממילא מגיע לו עונש מוות, כי כתוב שם כשיבה בן בכרי, שמגיע לו עונש מוות. ככה הרמב"ם מסביר את זה במקום שם. טוב, אנחנו צריכים לסיים, סליחה.